קשת, כל שידורי תורה, סדרת שיעורים של הרב יעקב מידן בנושא שלשלת הלכה, עיונים בפרק ראשון של מסכת אבות.
שלום. אנחנו ניגשים לשיעור נוסף בפרקי אבות. בפעם הקודמת הגענו עד משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ודיברנו על הקשרים בין משה ליהושע גם בהר נבו. וכאן אנחנו מגיעים להמשך הנאמר ליהושע לזקנים. אני רוצה קצת שנראה מי הם הזקנים ומה תפקידם. נמשיך אולי עוד משפט אחד ונאמר ביהושע לזקנים וזקנים לנביאים. הזקנים באמת מופיעים לנו, מופיעים בכמה מקומות, אבל בעיקר בסוף ספר יהושע, גם בתחילת ספר שופטים, וכך נאמר שם, ויעבוד ישראל, אני קורא בפרק כ"ד פסוק למד א', ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. מופיעים הזקנים, למעשה הזקנים מופיעים גם בתחילת מינויו של יהושע, וזה ברש"י בדברים פרק למד א', שם כתוב, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה לכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. זה כתוב בפסוק, רש"י אומר לפני כן, ויקרא משה ליהושע ויאמר להם לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ שנשבע אדוני לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. בהמשך כתוב שהשם אומר ליהושע כי אתה תביא את העם הזה. מה ההבדל בין כתוב בפרק למד א' פסוק כ"ג, ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ שנשבעתי להם ואנוכי אהיה עמך, זה הקדוש ברוך הוא אומר. ורש"י אומר שמשה אמר כי אתה תבוא יחד עם הזקנים שבדור, הם יהיו בעזרך, הקדוש ברוך הוא אמר לו דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור, אתה לבד בלי... ואולי זה באמת נלקח, זה שמעתי מידידי רבי אהרון פרידמן, אולי זה נלקח מהפסוק שקראנו כאן, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי והנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. התורה אם כן ניתנה ממשה לזקנים, כמובן יהושע יחד איתם. כתוב, ויצב משה אותר לאמור, מקד שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוכו לישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. משמע, הוא מדבר כאן על יהושע, הוא אומר בלשון יחיד, תקרא את התורה הזאת, הקהל את העם. יהושע כמובן כמנהיג כל ישראל, הוא זה שצריך לקרוא את התורה במעמד הקהל, אבל את התורה הוא נותן לכל זקני ישראל, יחד עם יהושע. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כמנהיג לבד ולא הזקנים. ותפקידם של הזקנים כאמור הוא אחרי מותו של יהושע, ודאי היה להם תפקיד קודם, אבל צריכים לזכור שרק יהושע היה עם משה, גם כשמשה רבינו עלה להר סיני, יהושע היה בדרך שם, במורדות הר סיני חיכה לו. וגם בהר נבו, דיברנו על זה בפעם הקודמת, יהושע היה יחד עם משה, משה העביר את התורה ליהושע. יהושע גם בחייו וגם בשעת מותו מעביר את התורה לזקנים, וזה מה שנאמר כאן, ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. הזקנים האלה, כאן אנחנו עוברים לסוגיה אחרת, הם יופיעו לנו שוב בספר שופטים. בפרשת פילגש בגבעה כתוב, ויאמרו זקני העדה מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימין אישה, ושם הם גם מוצאים פתרון, כלומר מדריכים את האומה. אבל כדאי ללכת לתחילת ספר שמואל, כאן הרעיון ששמעתי פעם מידיד אחר שלי ז'אבו זאב ארליך מאיש אופרה, והביטוי זקן מופיע לנו בהרחבה גדולה מאוד אצל אלי. אלי הכהן, כתוב, אלי זקן מאוד, ושמע את אשר יעשון בניו לכל ישראל, זה נאמר בפרק ב' פסוק כ"ב, אחר כך בא אליו איש האלוהים ומוכיח אותו על מעשיו, הוא אומר לו, פרק ב' פסוק למד א', הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך. ויבטת צעמון בכל אשר ייטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. דבר פה על כך שאלי יפסיק לשאת את כתר הזקנה. בהמשך כמובן נזכר שוב הדבר הזה. אמר במותו של אלי. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים ויפול מעל הכיסא הכורנית בעדי עד השער ותשבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל 40 שנה. כאן באמת משמע שזקן זה עניין של גיל, אבל לפני כן משמע שזה יותר עניין של תואר. כמו שחזר אמרו, זקן זה קנה חוכמה, כלומר הזקנים הם מנהיגי העם. ואנחנו מוצאים, כן, בעיקר בשני מוקדים, מיד אחרי מותו של יהושע אנחנו מוצאים את הזקנים, ואנחנו מוצאים את הזקנה גם כתפקיד וכתואר אצל אלי, וזה בדיוק באותו שלב שבו אלי מעביר את השרביט לשמואל. ניתן, אם כן, לומר, וזקנים לנביאים. כלומר, אלי, זה הביטוי של ידידי ז'אבו, הוא אחרון הזקנים. והזקנים, זאת למעשה התקופה של ספר שופטים, או תקופת משכן שילה. אנחנו מדברים כאן על תקופה של מאות שנים, שהתקופה עברה לזקנים. מה משמעות הדברים שאתה אומר? מדוע המילה זקן שייכת כאן? מעבר לנוטריקון, זקן, זה קנה חוכמה, משמעות הזקנים כאן היא שזקנים ידעו את התורת. הם היו מסכת בימים קדמונים, ולכן סתם הזקנים וככל שאדם היה יותר זקן, הוא היה בחזקת כשמדובר על מצוות, כשמדובר על תפילות ודעות, ובמשך כל התקופה הזאת ולכן יש חשיבות גדולה בתקופת חז"ל ויכולת לקראות, לסבור סבורות, להקיש קשים, ולפעמים נתחשבו כהיות, כדי לדעת לתות החדשים לבקרים. אבל שוב, זה דברים שנדבר עליהם בעיתו ובזמנו, הייתה ודאי חשיבות עצומה למסורת. ומסורת מתחילה להשתמש, כנים כיוון שהם הכירו וידעו את הדורות הקודמים. בדורות שלנו אנחנו קשים בעיקר בגלל התעלה הקוראת על יהדות התורה. ופתאום מתברר שאנחנו צריכים לקחת את התורה, לחדש אותה, ללמוד את הדברים. ובגלל לנו המשפט הזאת התורה. יהושע עשה את התפקידו, הם התפקידים שתפקידו עוד בפני משה רבנו, הוא ינק את התורה ממשה והעביר אותה אליהם, וזקנים הדור לתורך כל תקופת ספר שופטים, לתורך כל תקופת המשכן, אלי הוא המשכן, עם מותו רב המשכן, שהפלישתים ניצחו בה, והוא כאמור מאחרוני הזקנים ונאמר לו יש זקן בביתך כל הימים ונאמר לו מיות זקן והוא מעביר את הפליט עם שמואל ניתן לראות אותו כמובן אחרי משה רבי אבל כאבי הנביא בימים מדי נביאים נביאים ועושים את ועולכת וחבל נביאים שמתנביאים דברים שלא מצאנו אותם קודם ספר שופטים, איפה מצאנו נביאים? אנו, פעמים בודדות, מלאך השם, אולי נביא, אולי משהו. לא ברור. בספר שהתורה פוסה בעם, ובאמת בתחילת ימי שמואל, או יותר נכון לפני ימי שמואל, נאמר שם בפרק בספר שמואל א', ודבר השם יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. כלומר שאנשים לא יכירו את הנבואה. מימי שמואל זה כמובן היה אחרת. והמעבר הזה מיהושע לזקנים מופיע לנו בספר ספר יהושע, המעבר מזקנים לנביאים מופיע לנו במעבר המאוד ברור וחד שיש כאן, מאלי לתלמידו שמואל. מכאן כבר התורה נמצאת אצל נביאים, כמו שנאמר, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. כאן בהחלט אנחנו נתקלים בבעיה עם שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשניות, גם בהלכות יסודי התורה וגם במקומות נוספים, הרמב״ם חותר להפרדה חד משמעית מעין כמותה בין הנבואה לבין התורה, ורואה אותם כשני תחומים שונים לגמרי. וכאן אנחנו מוצאים שהתורה עוברת מזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, משמע התורה נמצאת במקום שנמצאת הנבואה. הרמב״ם מתמודד עם זה. והוא באמת רואה באישיותם של הנביאים שתי מגירות שונות, מגירה אחת, שהיא הנבואה ודבר השם הנגלה אל הנביא של כאן ועכשיו, ומה יש צורך כרגע להדריך את העם, ותורת הנצח, שבהחלט מן הראוי שנביא יהיה תלמיד חכם, והנביאים כמעבירי שושלת התורה שבעל פה, אבל זה בתחום שונה לגמרי מתחום הנבואה. בראשונים אחרים אני פחות מצאתי את ההבחנה הדיכוטומית הזאת בין תורה לנבואה, ושני הדברים האלה יותר משולבים. מכל מקום, גם לשיטת הרמב״ם ניתן לראות את הדבר הזה באמת כשתי מגירות שונות. מצאנו כמה וכמה פעמים בחז"ל, נאמר, באו זקני ישראל ושאלו את יחזקאל שאלה, אמר להם, כך מקובלני מפי ישעיהו רבי. כלומר, העביר שם איזושהי הלכה, ושוב הלכה, לא שאמר אותה, על פי שיטת הרמב״ם, לא אמר אותה בשם השם שנגלה אליו, אמר לו, בגלל שהקדוש ברוך הוא איננו מתגלה כדי להגיד תורה לנביאים, אלא דווקא כדי להגיד להם נבואות, אבל תורה הוא מה שקיבלנו ממשה לסיני, בסיני ודרך העברת התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כפי שעוברת ממשה ואילך, דרך המסופר כאן בפרקי אבות, ואז הנביאים הם מבטאים לגבינו באמת שני עולמות. כדאי בין הנביאים לשים לב, הבאתי את מה שאומר חזקאל, כך מקובלני מישעיהו רבי. יש לנו מערכת יחסים כזאת גם בעולם התורה, בין ירמיהו לברוך בן נריה, וחז"ל מדברים עליה. אבל הדמות לטעמי המרתקת ביותר בקשרים בין תורה לנבואה היא חגי הנביא. ואכן יש לנו שלוש הלכות, אנחנו יודעים את זה מצרת הבת, אנחנו יודעים את זה מהלכות אחרות, ואנחנו מכירים את זה גם משליח לדבר עבירה. הגמרא במסכת קידושין דף מ"ג אומרת, יש כאמור מחלוקות במסכת יבמות, יש שלושה דברים שנאמרו בשמו של חגי הנביא, אבל בואו נראה באמת את ההלכה הזאת היותר ידועה. אנחנו יודעים, אין שליח לדבר עבירה, שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא, יש שליח לדבר עבירה, שנאמר, אותו הרגת בחרב בני עמון. כלומר, למרות שדוד לא הרג את אוריה החיתי, אלא שלח את יואב, ויואב עשה את זה דרך בני עמון, בכל אופן יש שליח לדבר עבירה, ודוד נחשב כאן על פי הנביא כרוצח, וזה מה שמעיד שיש שליח לדבר עבירה. אני זוכר מצעירותי, הלכתי לחפש גרסאות בדבר הזה. אולי צריך להיות, שמאי הזקן אומר, משום נתן הנביא. מה לחגי הנביא ולעניין שליח לדבר עבירה ולעניין אותו רק תמחר בני עמון, זה נאמר על ידי נתן. אולי חגי למד את זה ממה שאמר נתן הנביא ולא למד ממנו ישירות. נתן הנביא הוא נביא עתיק מאוד, אלא ממה שכתוב בספר שמואל. אבל אין שום גרסה כזאת בשום מקום, הלכתי לבדוק גם בכל מיני מקומות הרפתקניים את העניין הזה, לא נמצא. כך שעל כורחנו חגי נחשב בעיני חז"ל כמסכם את תורת הנביאים, הוא הרי משלושת האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, הוא מסכם תורת הנביאים, ותורת נביאים עברה אל החכמים, עברה דרך, בואו נאמר, גם חגי הנביא, חגי, זכריה ומלאכי. מדוע חז"ל לקחו דווקא את חגי, אנחנו תכף נראה. אבל גם הלכות שרת הבת וכדומה, אנחנו מוצאים הלכות שנאמרו מחגי הנביא, שוב על פי ראשונים אחרים. אנחנו יכולים להתייחס לחגי הנביא כנביא, על פי הרמב״ם, כמובן חגי הנביא כחכם, הוא בשום פנים ואופן לא כנביא, כיוון שמדובר כאן על שני תחומים שונים לחלוטין, אבל אנחנו שומעים שהייתה תורה שעברה אלינו מהנביאים. מדוע באמת חז"ל דווקא התלבשו על חגי הנביא בעניין הזה? מה עם זכריה? מה עם מלאכי? מה עם אולי נביאים קדומים יותר? נעיין רגע אחד בחגי, פרק מעניין, שבאמת משלב לנו תורה עם נבואה. כך נאמר בחגי, פרק ב', פסוק י', לדעת הרמב״ם זה יהיה קצת יותר בעייתי, אבל ניתן ליישב את זה, לא נעסוק כרגע ביישובים. כתוב ב-24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, כאמור פרק ב' פסוק י' בחגי. כה אמר אדוני צבאות, שאלנה את הכהנים תורה לאמור. הניסה איש בשר קודש בכתף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש, ויאמרו הכהנים ויאמרו לא. ויאמר חגי, אם הגעת מי נפש בכל אלה, היתמה, ויענו הכהנים ויאמרו יתמה. ויאל חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני ומדרי וכן כל מעשי ידיהם, ואשר יקריבו שם תמהו. סביב הפסוקים האלה, ישנה סוגיה ארוכה, כבדה ויסודית מעין כמותה. סוגיה המתקראת, סוגיית רבי חנינא סגן הכהנים, הופיע לנו במסכת פסחים מדף י' ד' עד סוף הפרק הראשון, 7 דפים. והסוגיה עוסקת בניתוח הפסוקים האלה. מכאן נלמדות הלכות טומאה, הלכות איך אב הטומאה מעביר לראשון לטומאה, איך ראשון לטומאה מעביר לשני לטומאה, והעובדה שיש בדברים אחרים גם שלישי ורביעי, בתרומה, בקודשים. כל נלמד מהפסוקים הן יישא איש בשר קודש בכתף יגדו, ואחר כתוב יגעת תמי נפש בכל אלה, כלומר תמי נפש נוגע בכנפו, כמו בבגדו, הבגד נוגע בלחם, בנזיד, הלחם והנזיד, ביין ובשמן ובכל מאכל. לומדים מכאן על השאלה, אוכל מטמא משקה, משקה מטמא אוכל, אבל אין אוכל מטמא אוכל, ואין משקה מטמא משקה, ותסבוכות גדולות כאן בין רש"י לתוספות לרבנו תם במסכת פסחים, שלא ניגע בהם כרגע. אבל, כתוב כאן, שאלנה את הכהנים תורה לאמור, כאן נחלקו בגמרא אם הכהנים ענו תשובה נכונה או לא. ייתכן שלא ענו תשובה נכונה, ולכן הוא אומר להם, כן, העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם, כלומר, אתם לא יודעים תורה, וחגי לימד אותם תורה. מה שעולה מתוך הדברים, אנחנו נמצאים כאן בבית שני, יהודים היו 70 שנה בגלות, בדרך הטבע, הדברים הראשונים שהשתקחו מהם היו הלכות טומאה וטהרה, מן הסתם גם הלכות קורבנות, כיוון שההלכות האלה לא היו מעשיות בגלות. ובעיקר אם העם התייאש מבניית בית המקדש, אז ודאי לא שמרו הלכות טומאה וטהורה. וכאן הוא בא בשבת הכהנים, ומתברר שביד הכהנים, שוב לדעה אחת בגמרא, אל בידיהם מסורת נכונה על ההלכה, וחגי מלמד אותם את ההלכה. שוב, הדבר הזה נאמר כאן כחלק מנבואה. הקדוש ברוך אומר לו, שאלנה את הכהנים. שוב, לשיטת הרמב״ם, הוא אמנם מוכיח אותם על בסיס העניין הזה, אבל ודאי כשהוא מלמד אותם הלכות טומאה וטהרה, הוא מלמד אותם מה שהוא קיבל מנביאים הראשונים, לא מה שאנחנו קוראים נביאים ראשונים, אבל מנביאים שהיו לפניו, וחגי בהחלט חלק משושלת מסירת התורה מדור לדור. אגב, גם אצל זכריה, בן גילו של חגי, בן זוגו בנבואה, מופיעים גם ביחד בספר עזרא, הוא מדבר על שושלת הנבואה, ואומר להם זכריה בפרק א', אבותיכם היהם, והנביאים עלי עולם יחיו, הכתבריי וחוקי אשר ציוויתי איתה, ודאי הנביאים עלו ישיגו אתכם, וישובו ויאמרו. גם בהמשך, בפרק ז', זכריה מדבר שם על דברים שמסר השם לנביאים הראשונים. אומר, הלא את הדברים אשר קרה הדבר ביד הנביאים הראשונים ביד ירושלים יושבת ושלווה, והרי השפלותיה והנגב השפלה יושב, והוא ממשיך את דברי הנביאים הראשונים. לא לבוא כרגע להסביר שם את הפסוקים, זה נושא ארוך. אבל בהחלט הייתה שושלת נבואה, הנביאים לא היו אנשים שצמחו כל אחד כשלעצמו, הייתה שושלת נבואה, מסירה מנביא לנביא. וכאמור בחגי, אנחנו מוצאים באמת שהנביאים מסרו. הרי ברור לנו שכשכתוב יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי הכנסת הגדולה, לא מדובר על דור של זקנים ודור של נביאים. הזקנים היו מאות שנים, דורות דורות, מסרו מזקנים לזקנים ומזקנים לזקנים, והכהני הזקנים לנביאים, ואמרנו אלי לשמואל. גם הנביאים, תורה נמסרה משמואל לתלמידיו, תלמידיו היו, הגמרא אומרת את זה, נתן וגד, להם היו תלמידים. וכך עוברים הדברים עד אחרוני נביאי בית ראשון, ומהם אל נביאי בית שני. נביאי בית שני, כמו שאנחנו מוצאים כאן בחגי, מנחילים את התורה ואת המסורת, במקרה הזה לכהנים, וודאי גם לאנשים אחרים, וכמו שנאמר, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. טוב, אם כן אנחנו הגענו לשורה הבאה, והיא, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. מי הם בדיוק אנשי כנסת הגדולה? בכך יש לנו תוהו ובוהו מבחינה היסטורית, וכאן מחלוקת יסודית גדולה ועצומה בשאלת מוסד אנשי כנסת הגדולה, ופה אתם תסבלו מזה שאתם שומעים שהוא ממני, דעתי בנושא הזה איננה הדעה המקובלת בקרב ההיסטוריונים. ההיסטוריונים בעצם למדו את עיקר מפעלותיו של אנשי כנסת הגדולה בדרך השלילה. כלומר, היה איזה חור והיה צריך לסתום את החור, עשו את זה בעזרת אנשי כנסת הגדולה, אבהיר את דבריי. מצאנו בהמשך, הדברים כאן בפרקי אבות, משנה הבאה, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. אם נלמד את ההיסטוריה על פי הלוחות הרגילים של ההיסטוריונים, אז אחרון נביאים הוא מלאכי. ניתן לראות בדיוק מתי מלאכי היה, אנחנו לא נפרט על זה כרגע. אבל פה אני חייב, אם אנחנו הולכים על פי הלוחות המקובלים, אני חייב להשתמש בתאריכים נוצריים, כיוון שבשביל התקופה הזאת אין בכלל תאריך עברי. אין, לא קיים, כיוון שהתקופה לא קיימת על פי התאריך העברי. וכן, על פי התאריך הנוצרי, מלאכי הנביא היה פחות או יותר באמצע המאה החמישית לפני ספירת הנוצרים, כלומר משהו בסביבות שנת 450. עזרא עלה ב-458 לפני ספירת הנוצרים, נחמיה עלה בערך ב-445 או 444 לפני ספירת הנוצרים, מלאכי הוא בן זמנם, כלומר אפשר להגיד בשנת 450 לפני ספירת הנוצרים היה מלאכי, ומלאכי הוא אחרון הנביאים. שמעון הצדיק על פי רוב ההיסטוריונים, כאן בנקודה שאני חושב שהם טועים, אבל מקום שמעון הצדיק הוא שמעון, מה שנקרא שמעון בן חוניו השני, נמצא פחות או יותר במעבר מהמאה השלישית לפני הספירה למאה השנייה לפני הספירה, שנת ככה, 190 לפני ספירת הנוצרים וכדומה. טוב, אם נביאים סיימו את הפקידה מסיבות שנת 450, אולי 440, ומי שהיה משיירי כנסת הגדולה, והוא פותח לנו תקופה מאוחרת יותר, שנקראת תקופת הזוגות, היה בשנת 190, אז מה נעשה עם מסורת שושלת התורה באמצע? בין 450 ל-190, כלומר, מה נעשה ב-260 השנים שנותרו לנו? אז כאן, כיוון שאנחנו מכירים חוליה שנקראת אנשי כנסת הגדולה, וכן בואו נדבר על מוסד שקיים במשך מאות שנים בעם ישראל, והוא מוסד אנשי כנסת הגדולה. משנת 450 עד שנת 200 בערך, 190, זה זמנו של מוסד אנשי כנסת הגדולה. שוב, נחזור לשמעון הצדיק, ההיסטוריונים שיותר קרובים ליניקה מהמקורות העבריים ולא מהמקורות של יוספוס פלביוס, אלא מהמקורות של חז"ל, שמים את שמעון הצדיק מוקדם יותר, ולדעתי בהחלט בצדק. ושמעון הצדיק היה החכם שפגש את אלכסנדר מוקדון בשעה שהגיע לארץ. מה אנחנו רואים בשנות ה-20 של המאה הרביעית לפני הספירה, 320 ומשהו, וכדומה, אז היה שמעון הצדיק. פלביוס טוען שזה היה ידוע, הכהן הגדול. ידוע עדיין מופיע לנו בתנך. מופיע לנו בספר עזרא. אבל כאמור, על פי השיטות שהולכות בעקבות המסורת היהודית, שאלכסנדר מוקדון פגש את שמעון הצדיק, אז שמעון הוא כנראה ידוע, אותו איש, והוא היה בסביבות 320, עדיין יש לנו תקופה של כ-130 שנה שיש לנו כאן איזה חור, ומי שאמור לסתום לנו את החור הזה הם אנשי כנסת הגדולה. וכן, אנשי כנסת הגדולה, בואו ניתן להם משהו כמו בין 130 שנה ל-250 שנה. דורות על דורות של אנשי כנסת הגדולה, לגישה המקובלת הזאת יש חיסרון גדול מאוד. והוא המעט מזער שאנחנו יודעים על אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה, 120 איש, במשך כל כך הרבה דורות, היינו מצפים לשמוע מהם קצת יותר ממה שאנחנו יודעים עליהם. מה אנחנו יודעים עליהם? כאן כתוב בפרקי אבות, הם אמרו שלושה דברים, הרבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אנחנו יודעים שתקנו לישראל ברכות, קדושות, הבדלות, ועוד כמה דברים, אבל מפעל ל-120 איש, כולם ענקים בתורה, במשך כל כך הרבה שנים, לכאורה היינו מצפים ליותר. אני הקטן, מסופק אם בכלל היה קיים כזה מוסד, שנקרא כנסת הגדולה, ועל הבנתי את מה שנאמר, ונביאים ומסרו על אנשי כנסת הגדולה, אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. תודה, שלום, וכל טוב ולהשתמע.